שלום לצופים, צופות, מאזינים, מאזינות. האמת, פרק שאותי מרגש במיוחד. נמצא איתי כאן איש שעבדתי צמוד אליו בשנה האחרונה, למדתי ממנו המון. אני מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו. הרב אריה מכלוף דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס. שלום אריה.
שלום יואב.
אני קודם כל, תודה רבה שאתה מתארח. זה כבוד גדול לי, אני אומר, יש לנו... אני רואה את זה גם כחברות מאוד גדולה.
זה חד פעמי, אל תתרגל לזה, רק בשבילך. אני חייב לך, אני מחתמל את הכרת הטוב. חסכת לי הרבה מאוד עבודה. בפרט שלא הייתי בחודשים האחרונים בכנסת, דיברנו בערך ממוצע כ-30-40 פעמים ביום, לא משנה איזה שעה וחוץ משבת, ומגיע לך באמת יישר כוח אדיר. הכרתי יואב אחר לגמרי. הכרתי לפני זה יואב טייס, איזה מנותק כזה, ופתאום ראיתי יואב מוכשר, בחור יוצא מן הכלל, בעיקר אחראי מאוד מאוד מאוד. ומגיע לך הרבה תודה על מה שעשית בשנה האחרונה.
אז תודה רבה, ואני חייב לומר לך שגם לא יצא לנו באמת להיות בקשר כזה אינטנסיבי, ואנשים ראו כשהיית בכנסת, אני רוצה להגיד, כמו שאמרת, על התקופה שלא היית בכנסת, הגורם המשמעותי ביותר, באמת, לתפור את כל הקצוות, מאחורי הקלעים, לעשות את המהלכים, ברוך השם, הצלחנו להפיל את הממשלה הקשה, הרעה הזו, נדבר על זה תכף, ויש גם אתגרים גדולים, אבל חשוב שידעו, זה שלא היית בכנסת, זה לא שינה כלום, הובלת את כל המהלכים, ויש לך זכות גדולה בהצלחה שלנו להפיל את הממשלה הזו.
כן, חסר פה את החוליה השלישית, יריב.
יריב.
איך אצלנו אומרים, אף על פי שאיננו כאן, כבודו כאן.
כבודו כאן,
והוא באמת...
ואני עושה ספוילר, הוא הבטיח לי לעשות איתי פודקיש בשבוע הבא.
כן, כן. טוב,
אז יש את כל, כל הצוות, ונכון, עשינו ספוילר. אני, האמת ש... למה רציתי גם שנשב ונדבר? אני חושב שבשנה האחרונה ראינו משהו שלא ראינו מעולם. ראינו ממשלה שסימנה את הציבור החרדי כאויב המרכזי שלה. אני אומר לך, אני מרגיש את זה, הרגשתי את זה מהצד. ורציתי לשמוע ממך איך זה היה נתפס הלאום הממוקד הזה, איזה הרגשה זה עושה, כי אני חושב שזה חשוב לכל עם ישראל להבין את זה, ולא לבוא רק להסתכל מהצד, אלא באמת לשמוע מה המשמעות.
חז"ל אמרו, דווקא בהקשר של פרשה של שבוע שעבר, פרשת בלק ובלעם, הרי עם ישראל לא ידע בכלל, בשעת מעשה אמיתי, לא ידע שבלעם, ובלק מתכננים לקלל אותם ולשמיד אותם. אחר כך הקדוש ברוך הוא גילה את זה למשה. ואז חז"ל אמרו, אין בעל הנס מכיר בניסו. אני חושב שאנחנו לא מעריכים מספיק מה שהיה איתנו בשנה האחרונה בכנסת. זאת ממשלה שעל פי הטבע הייתה צריכה לכהן. אביגדור, אביגדור ליברמן צדק. זאת ממשלה שיום אחד לא הייתה נופלת. 4.5 שנים או 4.25 שנים עד הסוף. כיוון שכולם באינטרס מוחלט, אין שום סיבה שהיא תתפרק.
מחלקים את הכל, הסיר הבשר.
אף אחד לא מפריע להם.
תקשורת איתם עושים.
לא מערכת המשפט, לא החשבים, אף אחד לא מפריע להם. ויש להם את הכל, ומה יש להם 61, 62, והמשותפת מדי פעם בפעם, מה חסר להם?
כך התחלנו דרך אגב.
כך התחלנו. ותראה בסוף שנפלה הממשלה הכי קצרה שהייתה השנה, זה פשוט מאוד. אני רואה בזה נס, כמובן עם הרבה השתדלות בכלל. אסור לסמוך על הנס, צריך לעשות
את זה. אתה יודע למה אני אומר שאני גם רואה בזה נס? כי נתתי את הדוגמה, בסוף בסוף אתה גם מסתכל מה הפיל אותם, זה תקנות יוש. עכשיו תקנות יוש הזה... מגיע פעם ב5 שנים לכנסת, להצבעה.
נפל לנו בעיתוי.
נפל בטיימינג, כאילו, משמיים כמו שאומרים. אז...
לגבי החרדים, בוא, שלא יהיה ספק. תראה, אתה יודע מה? אני מוכן לכבד, מוכן לכבד את האויב הכי גדול האידיאולוגי שלי, אם הוא מאמין באמת באידיאולוגיה שלו, צדיק במונתו יחיה. מה, לא כולם יש, חייבים להאמין במה שאני מאמין, למרות שהייתי רוצה שכל היהודים יהיה להם איזושהי אמונה משותפת. אבל אני מוכן לקבל אויב אידיאולוגי נגד החרדים, עד הסוף תאמין במה שאתה עושה את זה אידיאולוגית. אבל הפעם בציניות מוחלטת. הרי אם אתה היית, יואב, אתה יודע חלק, אתה לא יודע את הכל.
לא, אני לא יודע.
אם היית יודע איזה הצעות שהם הציעו לנו. אם היית יודע, אתה מבין, מה הם היו מוכנים... איך אמר עזר ויצמן, אללה ירחמו, ללבוש טריימל, בשביל שהחרדים יתמכו בהם אז בתוכנית השלום. הם היו מוכנים לא ממש טריימל, מוכנים הכל לעשות.
אז אתה אומר שהם עשו את כל...
זה הכל ציניות מוחלטת, וכנקמה, כל הדברים. הנקמה או לאלץ אותנו, או לאלץ... עכשיו משל דוגמה, אתה יודע, השתדלנו מאוד ועזרת לי בזה, עם הסיפור של הפלאפונים. נכון. שזה חוצפה שאין
נכון,
כדוגמתה.
איך הם מתערבים בזה?
מה אתה מתערב? 600 אלף יהודים.
כן? זה הבחירה שלהם.
זה מועדון סגור, הגיעו להסכמה עם חברות פלאפון, משלמים כסף, תבינו את קלין, מה אכפת לך שהם רוצים טלפון כשר?
אתה אומר שוק חופשי, אתה רוצה את האנשים לבחור, אז
מה? למה אתה הולך להרוס להם את הדבר הזה? הם לא רוצים לזה, תבין? שמעת את הנאום של חבר הכנסת ינון אזולאי, איך הוא בכה? מה אתה רוצה לקלקל את הילדים שלי? מה אתה מתערב לי? אתה יודע מה מתברר לי היום? שאני לא אגיד לך את השם שלו, גורם בכיר בלשכה של בנט, עם כיפה לראש, כן?
אמר שזה מה שישבור אותם.
הוא שדחף את יועז הנדל, תעשה את זה, למה זה ישבור אותם? אני יודע, יש לי מודיעין מהחצר של אדמון מגור ומהאדמון מביז'ניץ, שעל זה הם ישברו והם יחו. זה הייתה הציניות הזו, אותו דבר איבט ליברמן עם החד פעמי ועם ה... תמיד, איבט ליברמן דואג פתאום לשמנים. תגיד, אתה האמנת שאיבט ליברמן נדאג לאיכות הסביבה, לזה?
ברור, אז, סימנו אז מטרה.
ציניות, אותו דבר, זאב אלקין, שהרס לנו את העיר החרדית שרצו לבנות לציבור הדתי המסכן, שאין לו איפה לגור בקריית גת, שהגעתי להסכמה עם ראש העיר, עם כולם, כולם היו מרוצים, נתנו לחילונים, למסורתים, לכולם יש בקריית גת. הלך הרס את זה כדי לקוף עלינו. ואני אומר, הנס הגדול הוא שבאמת הציבור החרדי, שהכי הרבה סבל,
היה... לא ויתר.
לא ויתר, והוכיח לכולם, הסטיגמה שבניתם לנו, שאפשר לקנות אותנו, שאין לנו אידיאולוגיה, שכל אחד, ימין, שמאל, העיקר תיתנו כסף לחרדים, זה לא עמד. עמדנו כצוק איתן, וברוך השם ביחד עם הליכוד, עם הציונות הדתית, הצלחנו להפיל את הדבר הזה.
אני חייב לומר לך,
זה לא היה פשוט.
שהכוח שלנו כאופוזיציה, זה בדיוק בזה. בזה שהיינו אגרוף ביחד, ואין מה לומר ששס עם הליכוד בדבר הזה, זה מנתניהו וממך ביחד, לאחרון החקים לכל אורך השדרה של המפלגות, באמת שותפות מלאה עם הבנה בסיסית, דרך אגב גם בליכוד. אנחנו, אתה אומר, כמו שאמרת, יכולים לחשוב טייס וככה, אנחנו באים מבתים מסורתיים, חשוב לנו הדת, חשוב לנו הזהות היהודית, קשה לנו היה, אני אומר לך, קשה היה לי יחד איתכם לראות את המהלכים האלה שעשו פשוט, בציניות נוראית, לפגוע בזהות היהודית של העם הזה, בסמן, מה שנקרא, הימני של זה, בחרדים, ואני, ברוך השם, באמת מברך על זה, שהצלחנו במשימה. לא פשוט,
אני חייב לעשות לך פסק זמן קטן. לשס היה קל לי. אתה יודע, שס באמת חברי כנסת מוכשרים מאוד, אבל ממושמעים, חיילים, כל שעה מתי שזה. אני חייב לומר לצופים שמצופים בנו, ש... יריב לוין ויואב קיש עברו לילות לא פשוטים וימים לא פשוטים עד שבסוף איפה זה התחיל להתיישר. בהתחלה אני זוכר את המתקפות, מה אתם משוגעים עושים פיליבסטר, בשביל מה אתם מחזיקים אותנו בשתיים בלילה, בשביל מה זה, בוא, למה לא נכנסים לוועדות, למה אנחנו פוסלים, למה אנחנו מחרימים. פעם הראשונה, אם אתה זוכר את ההצבעה שניצחנו, כן? זה היה 59 שמיקי לוי התבלבל בחוק הדיינים.
נכון.
אז ראית את החיוך על הפנים.
את הניצחון הראשון.
הראשון, זה נתן להם תקווה. נכון. רגע.
אפשר לנצח.
אפשר לנצח. ומאז התחילו, גם עוד, היה עליות ירידות. עברתם תקופה לא קלה באמת. אני חושב שהיום כולם מבינים שזאת הייתה הדרך היחידה להפיל את הממשלה.
ממש. אגרוף ברזל.
לא לתת להם לגיטימיות בשום דבר. לא בגלל שהם לא ראויים או בגלל שזה לא המשחק הדמוקרטי, בגלל שמהיום הראשון הם הלכו איתנו בשיטה של לדרוס אותנו, למחוק אותנו, לקחו, לא נתנו לנו ייצוג בוועדות, לא נתנו לנו שום דבר, בחקיקה הם דרסו אותנו. מישהו זוכר את החקיקה הראשונה שהם עשו? שארבע חברי כנסת מהליכוד יכולים לפרוש,
שיפצלו
את הליכוד. אתם מבין, הם ניסו כל דבר לעשות כדי לשלוט, ובאמת, והדרך היחידה הייתה לתת להם בחזרה פייט.
לעמוד נחושים, ואתה יודע, שאלו אותי אנשים, הרי בוא, גם אני ואתה ראינו, הכנסת הזו הייתה כנסת נוראית. באמת, זו הכנסת שלא היה נעים להיות בה. ואני, ואמרתי תמיד, ואני אומר את זה לכולם, הדבר המרכזי שגרם גם להם ליפול, זה בדיוק הגישה הזו, כי אם הם היו הוגנים למשל בחלוקה לוועדות, והכנסת הייתה מתחילה לעבוד בצורה אחרת, אני לא בטוח שזה היה קל לשמור, אבל הם בדורסנות שלהם יצרו בעצמם את האנרגיה להפיל אותם.
תשמע, הם לצערי, בוא נגיד את האמת לשמחתנו, הם לא היו חכמים גם. זה לא רק שהם היו קשים ואפילו רשעים, רשעות הם גילו, הם לא היו חכמים. כיוון שהם היו חכמים, הם היו נדיבים איתנו בוועדות.
נכון, נותנים פה.
הם היו בוועדת שרים לחקיקה, לפסול כל חוק שלנו.
ככה הם התחילו.
ושום דבר, ככה
הם התחילו. וכשלא היה להם כוח בסוף, אז הכל התהפך.
בסדר, אז תבין, זה גם...
זה לקח, כן.
זה לקח שבסדר, אוקיי, אבל מה? מה הלקח שאנחנו צריכים ללמוד? תזכור, אני אומר את זה כל הזמן לצעירים אצלנו. אין דבר רע בלי דבר טוב. אנחנו צריכים להסתכל כל פעם מה הלקחים הטובים שלנו. בוא נודה על האמת, לא שלטנו טוב, לא ידענו לשלוט.
לא, ממש לא, אני...
כל הזמן הסתכלנו ימינה, נכון, ושמאלה. נכון, מה התקשורת מספיק. כותבת, מה החשב הזה אומר, מה היועץ המשפטי הזה אומר, מה אלה אומרים, וכל הזמן היה לנו רגשי נחיתות, שאנחנו לא פועלים נכון, ואולי אנחנו לא צודקים, ואולי אנחנו מדי דורסנים.
נגמר, אני אומר לך, אני אומר את זה גם להרבה אנשים, אתה יודע, אנחנו בפריימריז, אני מסתובב בליכוד, ואני שומע את זה גם מהשטח. אם הקרב הגדול שלנו יהיה בראשון לנובמבר בבחירות, שם צריך לנצח להביא את ה-61, זה אתם מדבר על זה. אבל אם הייתי יודע מראש שאנחנו נעבור את השנה הזו וננצח בבחירות ונרכיב ממשלה, אני אומר, למדנו לכך, היה שווה. הם לימדו אותנו, אתה יודע, אני זוכר את לפיד מדבר על הכספים הקואליציוניים, על השרים בממשלה, על הכמות, על הנורווגים, הרי כל דבר הם עשו פי 10 יותר ובהרבה יותר מוגזם ובלי מגבלות. ואנחנו כל פעם היינו כזה נרתעים, בדיוק מה שאתה אומר. הם לימדו אותנו עכשיו, אין חוכמות, שאתה בשלטון תמשול, מאוד פשוט.
כן, למרות שאני חייב, לעולם אתה לא תוכל לתת תירוצים כמו של לפיד.
איזה של...
שהוא אמר ש... תראה, כששאלו אותו למה הכספים לאבאס,
נכון, כן. ולאבס זה, וכספים ולחרדים, קואליציוניים.
ולחרדים זה לא ראוי. אז הוא אמר, תלוי במטרה. לאבס זה מטרה ראויה, ולחרדים זה לא מטרה ראויה. למה נורווגים זה כן טוב? אנחנו מכניסים אנשים הגונים לכנסת, ולכן ראוי שיכנסו כנורווגים.
הם מהסוג הנכון. הם,
בסדר, בוא, לא נעים לומר, כן? כשהשתמשנו במליצה הזאת של ישראל הראשונה וישראל השנייה, כן, זה לא שאנחנו אומרים את זה מתוך רגשי נחיתות, חלילה, אני לא מרגיש שום נחות לגביהם, אבל זאת המציאות, יש פה קבוצה, כן, יש פה הגמוניה, שהם לא מוכנים להוריד את השלטון מתחת לידיים שלהם, ולכן כל דבר שהוא לא שייך להגמוניה שלהם, זה לא ראוי, וכל דבר ששייך להגמוניה שלהם, הם מוכנים
לעובר. אגב, היה להם שקט בתקשורת, הרי דברים, אתה יודע, אפילו מהקורונה, הרי בקורונה שאנחנו היינו כל יום מספר אמיתי מתעדכן וסופרי וזה, והם בקורונה לא עשו כלום. נכשלו בכל הטיפול שלה.
כדאי שעם ישראל ידע את...
ושקט.
כדאי שיזכרו את המספרים עם ישראל. אתה היית סגן שר הבריאות.
נכון, נכון.
אנחנו, כשהעברנו להם את השלטון,
בלי...
6,500 בערך, כמה?
6,400 ומשהו נפטרו עד אז.
נפטרו עד אז. הבאנו להם מדינה מחוסנת.
ברור, בלי תחלואה בכלל.
עם מלאי של חיסונים לעוד תקופה, ואנחנו כבר היום עברנו את ה-11,000.
נכון.
והם מתפארים, ראיתי את היום, את יואב הורוביץ, הוציא הודעה שהוא פרש מהמרוץ לרשות, אבל את כל ההישגים, מה ההישג הגדול שלו? שידענו לחיות עם הקורונה, לא עשינו סגרים, לא עשינו תקנות, לא עשינו שום דבר, נתנו לחיות לחיים לזרום. כן, אבל השאלה באיזה מחיר זה עלינו. בכמה צעדים אפשר?
בדיוק, לא לפגוע בכלכלה.
לא היה חייבים לעשות סגר.
ברגע שיש חיסונים לא היה בכלל סגר.
אבל בשדה התעופה וחיסונים, כל החלטות הם קיבלו אותם חודש, חודשיים אחר כך. בסדר.
זו הייתה ממשלה מוזרה.
אבל קיבלו תקשורת, כל דבר זה קיבלו, כל דבר קיבלו מקדמות. בסדר.
אנחנו נחזור בעזרת השם, אנחנו נצטרך להתמודד עם התקשורת הזו. היא לא תלטף אותנו, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לא, האירוע הזה נגמר כבר, אני, אתה יודע, אני גם מרגיש בתוך הציבור, הם מצפים מאיתנו לעשות את הדברים כמו שצריך ולהתנהג אחרת, לא בהכרח לבוא כמו שהיינו, כמו שאמרת, יותר מדי
כן, אבל אני מקווה שהציבור שמצפה מאיתנו את הדבר הזה ובצדק, שהציבור הזה גם יתרום את התרומה שלו בבחירות
נכון,
ושאסור לשבת אדיש הם חייבים לעשות אנחנו, לא יכול להיות שבכל המעוזים של הימין אחוז הצבעה הוא נמוך, ובכל המעוזים של המרכז שמאל, אחוז הצבעה גבוה. מה זה? למה? למה? זה חייב להשתנות.
חייב
אם
להשתנות.
אם אתם רוצים לשנות את המשוואה הזאת, ואז בצדק תבואו אלינו בתביעה.
נכון.
תשלטו,
נכון.
נתנו לכם את הכוח.
אבל תתנו.
אבל תתנו. אם אתם לא תתנו לנו, מה זה יעזור לנו? זה המסע. אבל עזוב את זה. קודם כל, צריך לגמור את הפריימריז.
זה יגמר, אבל אני...
אוקיי, ואני באמת מאחל לך...
בעזרת השם, אבל אני אומר לך, אני כן מתחבר למה שאתה אומר, כי בסוף, על אחוזי הצבעה זה ייחתר. רק על זה, אנחנו, ואני חושב שאתה יודע, שואלים אותי, גם בחלק, יש את הסקפטים האלה, 4 פעמים היינו במערכת בחירות, למה עכשיו ב-5? אני אומר להם, חבר'ה, אל תתבלבלו, הציבור שלנו, גם הציבור שלכם, הולך עכשיו לבחירות מאווירה אחרת לגמרי. זה לא אותם מערכות בחירות שביבי ראש הממשלה ויש קואליציה ואנחנו באיזשהו אינרציה. הייתה פה שנה קשה מאוד למחנה הלאומי, עם גזרות, עם מחירים כואבים, כמעט בכל דבר. אתה יודע, יש דבר אחד שאני לא אשכח. ומלווה אותי, אני לא יודע אם אתם ראית את הסרטון הזה של הבנות היהודיות שיוצאות מהאוטו בפאניקה, מורידות את הדגלים של דגל ישראל מהאוטו, כי לפניהם חבורה של משתוללים פורים עם דגלי אשף, וזה בלב ירושלים. ואני אומר לעצמי, למה הגענו? איך הגענו למקום הזה שעל החוסן הלאומי שלנו אנחנו מבטרים ככה? זה דבר בעיניי ש...
חזל אומרים בפרקי אבות, אם אין קמח אין תורה, כן? אתה שואל על החוסן? תגיד לי, והנתון שהתפרסם היום, שאנשים בעשרות אחוזים גבר, אנשים מסכנים, אנשים טובים, גונבים מהסופרמרקטים, מהחנויות, כן? גונבים מוצרים, יבשים בעיקר, אוכל לילדים, אין להם אוכל לילדים. איך הגענו למצב כזה? עם עודפים של עשרות מיליארדי שקלים בהכנסות. ברוך השם, תחזית אדירה של הכנסות, הולכים לקטין, אנחנו מבחינת יחס של חוב תוצר, מהנמוכים ביותר בעולם, איווט ליברמן והחברים שלו, שאין להם שום טיפת רגישות למסכנים, לאנשים, זה לא המעמד החלש, גם את המעמד הבינוני הופכים אותו למעמד עני, במקום להתחיל לתת כסף.
ולחזק.
ולחזק, בתקופה, הרי בשביל מה אנחנו צריכים? אנחנו כשהיינו בממשלה בקורונה, תבין, השמיצו אותנו שאנחנו זורקים יותר מדי כסף.
הצלנו את
אבל
הכלכלה.
אבל ככה עם ישראל.
הצלנו את עם ישראל.
מי נתן להם נכון? כלכלה יוצאת מן הכלל? איך יש להם פתאום הכנסות עצמיות? בגלל שלא מוטטנו את הכלכלה, אז נתנו לאנשים עזרה. לא מוטטנו את כל העסקים הקטנים, נתנו להם לחיות. וזה חבל. תבין, גם אידיאולוגית, הם שברו את החוסן, את הרוח הגבורה של העם ואת החזון, וגם מבחינה כלכלית, אין מה לעשות.
אבל אני חושב שהעם גם מתגבש, אני רואה את זה, אני רואה את דברים, אתה יודע.
שוב, זה יתבטא, נראה אותה.
נראה שיצאו להצביע. אבל אתה יודע, אני לפעמים גם תופס את עצמי, ואני מסתכל על מה קורה בשמאל ולאן הם הלכו. תראה, אני זוכר את הערב הזה שכולם חיכו לראות מה תעשה מועצת השורה, תחליט לפה, תחליט לשם. אז אנשים בשמאל אומרים...
המנכלית של...
והמנכלית, כן.
ראש הממשלה חליפי.
הולכת ומוכרת בצ'ק פתוח לזה. אבל אני אגיד לך מה עוד מפריע לי, אני אומר, ואני אומר את זה בכוונה, אני אומר את זה לך. הולכים אנשים ואומרים, מה אתם רוצים? פעם חיכינו למועץ השורה, פעם מועצת חכמי תורה, ומשווים בין שניהם. ואני שואל את עצמי, איזה מין אדם יכול להגיד על עצמו שהוא יהודי, גר בארץ ישראל, במדינת ישראל, המדינה של העם היהודי, ואומר שלא מפריע לו שזה מועצת השורה או מועצת חכמי התורה. אני אומר לך, זה דברים שאני תופס את עצמי כל פעם ואומר, תתנערו, לאן הגענו?
לא נעים לומר יואב, אסור ללמד כתרוג על עם ישראל, אבל אותו חלק בעם שאמרת שמשווה בין נכון. מועצת השורה לבין זה, אני אגיד לך משפט יותר קשה. מבחינתה מועצת השורה יותר לגיטימי ממה שמועצת הרבנים גדולי התורה. כיוון שמועצת השורה לא מפריע להם לחיים שלהם. הם מרגישים איזשהו, תמיד, הם רוצים מדינת כל אזרחיה. הם רוצים
זה
מדינה...
זה האג'נדה שלהם.
הם לא, תמיד, אם אפשר, אצלם הביטוי של מדינה יהודית דמוקרטית יהודית, זה בשביל הסמל רק. זה לא משהו שאנחנו בנים וצצאים למשהו היסטורי, שאנחנו נכון? חייבים לשמר נכון? את המורשת. לא מעניין.
זה אז,
לא...
אז אני חושב שהמאבק הזה דרך אגב, קודם כל אני חושב שבעם ישראל בסוף בסוף, ובגלל זה אני אומר לך לגבי הבחירות, יש רוב בעם במקום הנכון. זה אני מאמין, ואני רואה, ואנחנו נצטרך לשכנע ולהסביר.
כן, אבל מה נעשה? שמעלה מ-12 מנדטים של, שמצביעים, שהצביעו בשביל הימין, ואותם נציגים שהם בחרו בהם, לקחו את זה ונתנו את זה לאחרים.
אני חושב שלכולם ברור.
מקווה שהפעם נגמר הסיפור.
שזה, דרך אגב, אתה רואה, אתה מסתכל מה ההבדל בין נגיד גדעון סער לבוגי יעלון. הרי גנץ לקח בסיבוב הקודם את בוגי יעלון, ועכשיו הוא לקח את גדעון, כאילו כדי לייצר לעצמו איזה תדמית. הוא נתקע עם האוזר והנדל שאמרו לא לרשימה המשותפת. עכשיו, זוב מה שהם עשו בכלל, הם לא לוקחים אותם כדי כנראה להכשיר גם את המשותפת וללכת לממשלה שאף אחד לא יצור אותם. זו אלטרנטיבה, ואני חושב שעם ישראל צריך להבין את זה. זה או לפיד, יחד עם תמיכה מלאה של המשותפת, אחרת אין לו ממשלה, או שאנחנו נחזור וננצח. אני חושב שזה הדבר המרכזי שצריך להוביל אותו בבחירות האלה, עם כל מה שדיברנו על באמת איך שהתנהגו לציבור החרדי, איך שהתנהגו אלינו בכנסת כימין לאומי עם הדריסה, ואני חושב שאנשים צריכים יהיו לצאת מהבית ולנצח.
מסכים איתך ב-100% האינטרנטיבה, וזה אנחנו צריך שכל אזרח במדינת ישראל ידע את זה. זה או ממשלה בראשותו של נתניהו, והדתיים, והדתיים הלאומיים, המחנה הלאומי, או ממשלה בראשותו של לפיד. עזוב, גנץ וזה, זה בדיחה.
בדיחה באמת, גדולה.
נו, הרי סער ואלקין
הם
ידעו,
כבר שם, הם
סער הם... ואלקין יודעים שהם לא היו עוברים את אחוז החסימה.
נכון.
אז הם עשו עסקה טובה עם נכון. גנץ. גנץ חשב שזה אולי יגדיל אותו, וזה אולי יעשה אותו רלוונטי מול לפיד. כן? שטויות. בסוף זה או ביבי נתניהו, כראש ממשלה, מחנה הלאומי, ממשלה יציבה, חזקה, שבאמת תעשה את כל מה שהציבור רוצה, ומאמין, או ממשלה בראשותו של לפיד, בתמיכת, תמיד, רעם כבר לא מדברים יותר, רעם זה בטוח, רעם זה חלק, מה זה חלק מהקואליציה, כן? והמשותפת, אין להם שום, אפילו הסקרים הכי מחמירים איתנו,
מראים את זה.
הכי, הרי קיבלנו הכי פחות זה 58-59, אז הם מקבלים את ה-61 עם המשותפת, ולכן המשימה שלנו היא, וזה לא ממש, זה בהישג יד ממש.
נכון.
עם קצת מאמץ, חמישה, אם אנחנו מעלים ב5% באזורים שלנו, של הימין, שהליכוד ושאס יצאו להצביע, אנחנו מנצחים את הבחירות הללו ולא זקוקים לטובות של אף אחד. כמובן שאחר כך מי שרוצה להצטרף אלינו, בבקשה, אנחנו מעולם לא סגרנו את הדלת בפני אנשים, אנחנו מעדיפים, אבל אנחנו חייבים שידעו שיש לנו את ה-61, למנוע ממשלה אחרת, וגם 61 שמאמינים בדרך, והפעם הם יישמו אותה.
כל מפלגה ציונית שרוצה להצטרף בשמחה. אני
כל
מפלגה כולם ציונית.
את, כי את ליברמן לא נקבל. כן. אני אומר לך את האמת, אולי יהיה לנו ויכוח אחר כך, את ליברמן לא נקבל.
אני לא חושב שהוא על הפרק.
אני לא חושב, אני חושב שליברמן עשה מעשים. לא שאני פה זה, אני אומר, הוא צריך מנוחה של כמה שנים.
לא, אני גם התייחסתי...
אחרי כל ההסתה שהוא עשה לנו.
אני התייחסתי לרם, כי אנשים אמרו אולי לא רלוונטי בכלל.
אנחנו נמשיך לעזור.
אנחנו צריכים את ה-61 של המחנה הלאומי.
אנחנו נמשיך לעזור ולטפח את המגזר הערבי. אנחנו נגד אפליות. כל השנים שהיינו, מאז שאני זוכר את עצמי, וגם הליכוד, וגם בממשלה האחרונה שהיינו לפני הממשלה הזאת, הבאנו תוכנית של 15 מיליארד שקל למגזר הערבי. אנחנו נדאג למגזר הערבי, אבל צריך להפריד בין המגזר הערבי לבין הנציגים שלהם, שבעיקר מעניין אותם המדינה הפלסטינית ונגד מדינת ישראל.
ולא מוכנים לחיות איתנו פה, ופועלים מבפנים לרסק את השלטון שלנו. זה לא יקרה. אני קודם כל רוצה להודות לך, הרב אריה. אני היה לעונג. אני חושב שגם אני, סיימנו בקריאה של המחנה הלאומי לצאת להצביע, זה הדבר באמת שחייבים להוביל אותנו לניצחון. ואני מברך באמת על זה שהיה לי שנה שזכות גדולה לעבוד לצדך, למדתי ממך הרבה, וזו חברות שאני לוקח אותה לכל החיים.
יופי, יואב, אני מאחל לך הצלחה גדולה. מגיע לך, אבל אתה קשה מאוד, ומגיע לך שהציבור שיתמוך בך וייתן לך את הכוח, הפעם לא להביא את זה כאופוזיציה, אלא כקואליציה, תראה את כישוריך בשדה העשייה, בעזרת השם.
תודה רבה.
יופי, בהצלחה.